פרויקט מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג. מדע בגובה האוזניים. מיטב הכתבות זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה.
כוח השישה של ישראל הצעירה. יוזמה מקורית וציונות הנחו את דרכם של שישה סטודנטים מבטיחים לפיזיקה, שהובילה מהר הצופים הנצור לבניית המורשת המפוארת של הגרעין הישראלי. מאת יונתן ברקהיים מתוך אתר מכון דוידסון. הוקלט על ידי המרכז לתרבות מונגשת מיסודה של הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא אמיר בועז. עריכה טכנית תומר רן. כמו היום, מדינת ישראל הייתה תלויה כל שנותיה באספקה מתמדת של נשק ותחמושת שיבטיחו את קיומה. וכמו בעבר, גם כעת היא מוצאת את עצמה זקוקה לעזרתן של מעצמות ידידותיות, בעודה שואפת לשמור על עצמאותה הביטחונית. אולם עם קום המדינה, לפני 76 שנה, האתגרים שעמדו בפני קברניטי המדינה היו קשים הרבה יותר, והאמברגו המחמיר שהוטל אז על אספקת נשק לצדדים הלוחמים, חייב את המדינה הצעירה למצוא פתרונות יצירתיים. ביסוד הפיתוח הביטחוני של ישראל בראשית ימיה, ניצב חיל המדע, חמד, פרי חזונו של ראש הממשלה ושר הביטחון הראשון, דוד בן גוריון. החיל, שצמח מתוך המחלקה המדעית של ארגון ההגנה, גייס לשירותו חוקרים וסטודנטים מהאוניברסיטה העברית בירושלים וממכון זיו ברחובות, כיום מכון ויצמן למדע. ביניהם אחימאים אהרון ואפריים קצ'לסקי, לימים קציר, יוחנן רטנר, ועוד רבים ממי שהפכו בהמשך הדרך לבחירי המדענים של מדינת ישראל. ב-29 בנובמבר 1947 אישר ארגון האומות המאוחדות את תוכנית החלוקה וביטול שלטון המנדט הבריטי בארץ ישראל. למחרת פרצה מלחמת השחרור, והלימודים באוניברסיטה העברית הושבתו לתקופה ארוכה. כשהר הצופים נותר כמובלעת ישראלית מבודדת בתוך שטח בשליטה ירדנית. בהיעדר לימודים הפך הר הצופים לבסיס של חיל המדע. חלק מהסטודנטים היו חיילים ביחידה. כמעט כולם היו בגיל המתאים וחלקם אף היו בוגרי הפלמ"ח וחיל השדה של ארגון ההגנה חיש. לא רק הידע המדעי הסטודנטיאלי שלהם עמד לרשותם, אלא גם הניסיון הצבאי שהיה לחלקם, ששימש אותם גם להגנה על ההר הנצור. כוח עילית מדעי. דקן הפקולטה למדעי הטבע בימים ההם היה יואל ג'וליו רקח, מאבות הפיזיקה העיונית בארץ ישראל וממייסדי תחום הספקטרוסקופיה המודרנית. אהרון קציר היה מפקד חמד בירושלים, ורקח עמד בראש קבוצת הפיזיקאים ביחידה. באוניברסיטה פעל אז מסלול ישיר לתואר שני במדעי הטבע, ורק הכינחה בו שישה סטודנטים מצטיינים. יגאל תלמי מכפר יחזקאל, עמוס דשליט, ישראל פלח וגדעון יקוטיאלי מתל אביב, גבירול גבי גולדרינג מירושלים, ואורי הברשיים מרחובות. עבור כמעט כולם, הפעילות בחמד הייתה התנסות ראשונה מסוגה בפיזיקה שימושית, קל וחומר בפיזיקה לצרכים מלחמתיים. יוצא הדופן היחיד היה פלח, המבוגר שבחבורה, שבמהלך מלחמת העולם השנייה, עסק בייצור, חיתוך וליטוש של גבישי קוורץ לבקרת תדירות של משדרים במטוסי חיל האוויר המלכותי הבריטי. עקב ניסיונו הקרבי כצלף, הוא השתתף גם בהגנה על ההר. בפעילות היחידה, ניכר היטב שהבטיחות לא הייתה בראש מעייניהם של אנשיה. ישבתי בספרייה, וקראתי חומר על רובים, תותחים, מרגמות, חומרי הדף וחומרי נפץ, שיחזר לימים יקוטיאלי בספרו הקצר ימי חמד. הכימאים של אהרון קציר היו מעוניינים במרגמה לטווח קצר שתוכל להטיל כמות גדולה של חומר נפץ על ביצורי האויב. פרופסור רקח הציג לנו רעיון איטלקי, לפתח מטען חלול שיוכל לחדור שריון או קיר מבוצר. לפי רעיון זה יוצקים את חומר הנפץ בצורה של עדשה, כך שגלי ההלם שהתפשטו מנקודת היזום בקצה האחורי של העדשה, יתמקדו בנקודת המוקד לפני העדשה. לפי רעיון זה עוצמת הנפץ במוקד תהיה גדולה מאוד. האיטלקים האמינו כי בעזרת המטען המרוכז הזה, אפשר יהיה לחדור שריון או קיר מבוצר. כדי לבדוק רעיון זה, ניסיתי לייצר גרסה דו-מימדית של עדשת חומר נפץ מרכזת. חישבתי את צורת העדשה, וציירתי אותה לוח עץ שעליו התכוונתי לצקת טן, חומר נפץ. ניסיתי להתיך אבקת טן בסיר על אש פתוחה. תוך כדי ההתכה נדלק הטן בסיר והתחיל לבעור. ברגע הראשון נבהלתי, פחדתי שהכל יתפוצץ, אך מיד התעשתי. שמתי את הסיר הבוער על הקרקע וכיסיתי אותו בסמרטוט. האש נחנקה מיד. לורטה ללא רטה. מאחר שהפעילות בירושלים הנצורה הייתה כרוכה במגבלות רבות, נשלחו יקותיאלי ודשלית לתל אביב למכון אחת, בסיס חיל המדע ששכן אז בגבעת רמב״ם סמוך לדרך השלום. בתל אביב הכירו השניים את ג'אנקה רטנר, שהוביל בחמד את התחום ההנדסי של פיתוח הנשק. באותה תקופה נפל אחיו של יקותיאלי אמנון בקרב למרגלות מצודת נבי יושע בצפון, וטלמי איבד את חברו מילדות, הבוטנאי והביולוג המבטיח טוביה קושניר, שנהרג בקרב שיירת הלמד-ה. ככל שהתארכה המלחמה, הגיעו לגבעת רמב״ם עוד ועוד חוקרים, רובם חימאים. במהלך ההפוגה הראשונה באמצע 1948, גם שאר הפיזיקאים ירדו מירושלים והתקבצו יחד עם רקח בבסיס חיל המדע ברחובות. שם גם הצטרף לראשונה יגאל טלמי אל חמשת חבריו, שכן הוא שרת בחודשי המלחמה הראשונים בחיש. ברחובות הוא מונה לעמוד בראש קבוצת המטען החלול שפיתח ז'אנקה רטנר. משרדי היחידה שכנו בבניין זיסקינד במכון זיו, שבו פועלת כיום הפקולטה למתמטיקה ומדעי המחשב של מכון ויצמן למדע. את הניסויים ביצעו בין השאר בגבעת הקיבוצים, היא גבעת מכון איילון, הסמוכה למכון ולשטחי פארק המדע של ימינו, וגם בשטחים השייכים כיום לפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית. ניסויים נוספים בוצעו במטווח נבי רובין, סמוך לראשון לציון ולקיבוץ פלמחים. גולת הכותרת של פעילות השישה במהלך שהותם ברחובות הייתה פיתוח התותח ללורטה, שנודע בכינוי לורטה, על שם השחקנית בת התקופה לורטה יאנג. וכך כתב יקותיאלי: התותח ללא רטה מצא חן בעינינו. היינו מעוניינים בתותח בכינון ישיר, שירא פגזים חודרי שריון וישמש נשק אנטי-טנקי נייד. המחשבה הייתה לפתח תותח ללא רטה לפי המודל האמריקאי. התותח ללא רטה בנוי משלושה מרכיבים המחוברים זה לזה. קנה התותח שבו מואץ הפגז, תא השריפה שבו נשרף הפרופלנט, חומר נפץ הודף, יוד ב', ונוצר הלחץ המאיץ את הפגז, והפיות, הדיזות, באחורי תא השריפה. דרכו מתפרצים סילונים של גז חם, ומאזנים את רתיעת התותח. לתותח ללא רטע היו יתרונות רבים. הוא היה פשוט לייצור, נוח לטיפול ולהחזקה, ויכול היה לשמש נשק אנטי-טנקי זמין ונייד. החיסרון העיקרי של התותח ללא רטע היה החשש שהסילון האחורי שלו יגלה את מקור הירי. גם בעת פיתוח הלורטה לא הפגינו השישה ועמיתיהם זהירות מפליגה. באחד הניסויים שערכו בנבי רובין, גולדרינג כמעט נהרג במהלך ההפגזה. נוסף על הלורטה, היו השישה שותפים לפיתוחים נוספים. בין השאר נודע לימים חלקו של ישראל פלח בפיתוח פנס לראיית לילה שמאיר באור תת אדום. באוקטובר 1948 השתמשו בו בהצלחה לוחמי היחידה לחבלה ימית, בפיקודו של מפקד חיל הים לעתיד יוחאי בינון, במבצע לטיבוע אוניית הדגל המצרית על אמיר פרוק. הייתה זו הפעם הראשונה בהיסטוריה שבה נעשה שימוש בפנס תת אדום לצרכים מבצעיים. גרעין של יוזמה. בקיץ 1949 נחתמו הסכמי שביתת הנשק ברודוס, ומלחמת העצמאות באה אל סיומה. את פיתוח הלורטה השישה לא השלימו מעולם, אך חברם המהנדס משה מויה אפשטיין, שהיה ממקימי חברת הנשק הממשלתית רפאל ומתכנן הטילים הראשי שלה, המשיך את מלאכתם וייצר תותחים ללורטה בהצלחה מרובה. בתום המלחמה השלימו השישה את לימודיהם והחלו מהרהרים בעתידם. עמוס דשליט הכיר את תפיסתו המוצקה של בן גוריון, שסבר כי הפיזיקה הגרעינית היא מדע בסיסי חיוני לביצור כוחה של המדינה, לצד התועלת האזרחית התמונה בה כמקור אנרגיה בר קיימה וככלי למחקר מדעי. הוא התעניין גם באנרגיית השמש ובקרינה הקוסמית שלא היו להן שימושים צבאיים משמעותיים. דשליט הכיר גם את הערכה העמוקה שראש הממשלה הראשון רכש לחיל המדע. על סמך התובנות האלה, ניסח דשליט בשמו ובשם חמשת חבריו, מכתב שהוא הקפיד שיגיע הישר לידיו של בן גוריון עצמו. תקציר הבקשה, שלח אותנו ללימודי דוקטורט בחול, וכשנשוב נקים כאן את מעבדותינו ונוביל את חקר הפיזיקה הגרעינית בישראל, גם ליישומים ביטחוניים. והפלא ופלא, בן גוריון נענה. לא היה זה עניין של מה בכך. המימון לשהותם של ששת הצעירים בחול הגיע מקופת המדינה שהייתה אז דלה מאוד וסבלה ממחסור עמוק במטבע חוץ. סייעה להם העובדה שלא היה אז בארץ אף חוקר שהתמחה בפיזיקה גרעינית, ניסיונית, ויכול היה להנחות אותם בלימודיהם. השישה התפזרו בין כמה מהמעבדות הטובות בעולם באותה תקופה. יגאל תלמי ועמוס דשליט נסעו לשוויץ. שם, תלמי היה לתלמידו של וולפגנג פאולי, מאבות מכניקת הקוונטים, ודשליט התקבל למעבדתו של פול שרר. גדעון יקוטיאלי וגבי גולדרינג הגיעו לבריטניה. שם חקרו בהנחייתם של ססיל פרנק פאוול וסמואל דבונס בהתאמה. דרכו של אורי הברשיים הובילה אותו לארצות הברית, כתלמידו של ענק הפיזיקה המודרנית אנריקו פרמי, וישראל פלח היה לתלמידו של מדען הקוונטים הנדריק קזימיר בהולנד. ב-1952 היו השישה בני 26-27 בלבד, אבל עם דוקטורט טרי וניסיון מעשי לא מבוטל. משימתם הבאה הייתה להקים את המחלקה לפיזיקה גרעינית במכון ויצמן למדע. יקוטיאלי והברשיים חזרו ראשונים ועד מהרה הצטרפו עליהם חבריהם. את המעבדה הראשונה הקים יקוטיאלי במסגרת גוף בשם מכון 4 של משרד הביטחון, שם חקר חלקיקים אלמנטריים באמצעות ציוד מתקדם לזמנו שהביא מבריטניה. הברשיים עסק במחקר כשנתיים במסגרת מכון 4, אך ב-1954 הסתכסך עם מנהל מכון ויצמן דאז ארנסט דוד ברגמן, ועזב את ישראל עם משפחתו. דרכו הובילה אותו לבוסטון, שם הפך למומחה בעל שם עולמי בתחום החינוך המדעי. הוא שב לישראל רק אחרי צאתו לגמלאות. תלמי ודשליט הקימו יחד קבוצת מחקר ברחובות, שעסקה בתחום של מודל הקליפות הגרעיני. שניהם התקדמו לתפקידים בכירים במכון ויצמן למדע, וב-1965 הם זכו יחד בפרס ישראל למדעים מדויקים. שנים אחדות אחר כך נפטר דשליט מדלקת לבלב חריפה. ב-43 שנות חייו, הוא הותיר חותם עמוק בחקר הפיזיקה בישראל, היה ממייסדי הקריה למחקר גרעיני בדימונה, ולא פחות חשוב, תרם תרומה ייחודית ומשמעותית לקידום החינוך המדעי ומדיניות המדע בישראל. תלמי המשיך בעבודתו עוד שנים רבות, וכיום, בן 99, הוא חי במרכז הארץ עם רעייתו חנה, ששרתה גם היא בחיל המדע. ישראל פלח השתלם בחורים גרעיניים בצרפת, מה שסייע מאוד לישראל בפיתוח הטכנולוגיה הגרעינית שלה. בשובו ארצה, הוא פיקח על בניית הכור הגרעיני המחקרי בנחל סורק, שהוענק לישראל במתנה מארצות הברית, והיה מנהלו הראשון. מ-1962 ועד מותו בגיל 58 מהתקף לב, הוא חקר ולימד פיזיקה גרעינית באוניברסיטת תל אביב. גבי גולדרינג ניהל את מעיצי החלקיקים במכון ויצמן, ונותר במכון עד היום בגיל 98. גם רעייתו המנוחה חנה שרתה בצעירותה בחיל המדע. כל השישה היו בשלבים אלה ואחרים בחייהם, חברים בוועדה לאנרגיה אטומית ותרמו רבות לפיתוח הטכנולוגיה הגרעינית של ישראל והידע המדעי בתחום. חלק ניכר מתרומותיהם לביצור ביטחון המדינה לא פורסם מעולם, ובוודאי יישאר חשאי עוד שנים רבות. סיפורם מבטא חיבור איתן בין המדע והציונות ברוח חזונם של מייסדי המדינה. בחגיגות שנות ה-60 לישראל ציין העיתונאי איתן הבר את השישה בין 24 האישים שלדעתו תרמו יותר מכל לבניין כוח ההרתעה הלאומי. יום העצמאות הוא הזדמנות מצוינת לומר להם תודה, ולזכור את הראות העמוקה, המסירות והחוכמה, שהפכו את השישה לחבורה כל כך מובחרת.